הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. הרציונליות והיהדות, האם האקדמיה היא 100% רציונלית? האם היהדות היא רק אמונה? האסוציאציה, יהדות זוהי אמונה, לא בהכרח מוכחת, אבל אמונה. היהדות נראית כמו מיסטיקה, כך זה נדמה להרבה אנשים. אבל כמובן שזה לא נכון, ויש ביהדות יסודות של רציונל, היגיון. ונסביר, את הטבע אנו חוקרים, את הטבע זה מה יש, השאר לא מוכר, מה שקיים בהכרה שלנו, מה שאנו מכירים זה לא הטבע, לא מה שקיים זה מה שאנו מכירים. אנו רואים מה שרואים, מה שלא נראה בתצפית הוא נראה לנו כלא קיים, אבל זה לא אומר שהוא לא קיים. הנחת היסוד הראשונית אומרת, מה שלא רואים כנראה לא קיים. הנחת יסוד מתבקשת, מובן, אי אפשר לדבר על נושא ועניין שהוא לא ניתן לבדיקה, זה לא נכון. לכן אנחנו צריכים לומר שמה שאנו רואים הוא קיים, מה שלא נראה הוא לא קיים. אם נאמר יש שדים אדומים עכשיו בחדר, אי אפשר לבדוק את זה, זה נראה לנו לא קיים, ככה זה מוגדר מבחינתנו. המדע מתעסק במה שיש, מה שקיים, מה שרואים זה מה שיש, כך זה נראה. אבל זה לא מדויק, גם המדע עצמו מודה, יש הרבה דברים שהם קיימים ולא ניתנים עדיין לבדיקה, ועוד יותר, יותר ממה שידוע, יש יותר לא ידוע, כמו שבעבר לא ידוע על גלי קול, איך מודדים קול בהרץ, כמה תדר האדם שומע באוזן בין 20 הרץ ל-20 קילו הרץ. במובן הזה המדע דאז ידע שגלי הקול זה מה שיש ואין עוד, האוזן שומעת זהו, זה מה שיש, האוזן שומעת אין עוד. אבל כיום יודעים שאפשר לשמוע הרבה יותר, טווח השמיעה הוא לא מה שאנו בני אדם שומעים, אלא באמצעות מכשירים מתוחכמים מתברר שאנו יכולים לשמוע הרבה יותר, כמו גלי רדיו, גלי רדיו הרבה יותר ממה שאנו שומעים יש בעולם. גלי רדיו, האוזן לא שומעת, אבל אוזן מתוחכמת. רדיו, מכשיר רדיו יכול לשמוע את גלי הרדיו שבאזור שלו. מה עושה המכשיר? לוקח גל לא נשמע, הוא מביא אותו אל הנשמע. מה שהאדם לא שומע זה לא אומר לא קיים, מה שאני לא שומע זה אומר שהאדם לא שומע, אבל זה לא אומר שזה לא קיים. יש בעלי חיים כמו כלבים ששומעים הרבה יותר מאשר האדם. אם אנו לא שומעים זה לא אומר שזה לא קיים. כך בעניין הראייה, התחום של הנראה, גלי אור, מה שרואים, טווח הראייה בין אולטרה סגול לאינפרה אדום, אבל קיימים עוד גלי אור. מה שהאדם רואה זה בין אולטרה סגול לאינפרה אדום, אבל מה יכול האדם לראות? זה מה שמוגבל העיניים שלו. יש עוד גלי אור שאנו מסוגלים לראות ולשמוע רק באמצעות כלי תצפית. ינשופים מסוגלים לראות הרבה יותר, חתולים רואים בלילה יותר מאשר האדם רואים מה שאנו לא רואים. יש הרבה קיים שעדיין לא נראה לאדם, זה מבוא למהות המושג שנקרא יש, מה יש בעולם. מה שקיים בעולם זה לא מה שמכיר האדם. במיקרוסקופ נראים הרבה חיידקים קטנים, כלבים יש להם חוש ריח יותר מאשר בני האדם, ועוד ועוד, אפשר להמשיך עד אין סוף. העיקרון מובן. ומכאן למימד נוסף, הנשמה של האדם. יש מיעוט אנשי מדע אומרים לא רואים לא קיים, נשמה לא רואים לא קיים. זוהי תפיסה מכניסטית, תפיסה חומרית לא נכונה. העולם הוא רק אוסף של חומר ומולקולות בעיניהם, אין רוחניות, רק חומריות. אבל זוהי גישה של מיעוט מדענים. התפיסה היהודית, האדם הוא חומר ורוח, גוף ונשמה, זה מפליא לעשות. מה שאומרים אנשי מדע, מיעוט מהם שאין נשמה, זה לא מדע. זה לא מדע, זה דעה של מדען, זה לא מדע. זו השערה, זה תיאוריה, נטייה רגשית שמתה את שכל האדם לומר, עניין לא מוכח. התפיסה הדואלית היא גם וגם. יש לאדם רוח ולא רק חומר. התפיסה החומרית המכניסטית, היא טוענת שהאדם הוא רק פיזיקה ורק חומר, אבל מצד שני רואים את התודעה של האדם, רואים שיש לאדם רצון, בחירה, מודעות, אין לזה אזור במוח, אין לזה אזור חומרי. המודעות של האדם זה פלא, פלא. המחשב, האם הוא מודע לעצמו? האם המצלמה מודעת לעצמה? האם המיקרופון מודע לעצמו? האם השולחן מודע לעצמו? האם המיקרופון רוצה משהו? השולחן רוצה משהו? רואה ורוצה לזכור? לא, זה גולם, חומר. לא כל מה שפועל יש בו רצון. המודעות והרצון אצל האדם זה בהחלט מימדים מבלבלים. חוויה רגשית זה מבלבל את אנשי המדע, לא שהם טוענים בכוח המדע, אלא בכוח הרצון, השכל שלהם, הפרשנות שלהם, האהבה, הקינה, השנאה. זה לא נמצא בגוף של האדם, המודעות של האדם היא מעבר לחומר. אני חושב, אני מרגיש, משמע אני לא חומר, יש בי מימד אחד, המצלמה, העין לדוגמה, האוזן, אבל יש גם את המשמעויות והפרשנויות. המצלמה הקטנה לא מקנה למצלמה הגדולה, המחשב הקטן לא שונא את המחשב הגדול. אין רצון, אין הרגשה, אין רצון למכשיר, אין רצון למחשב. לאדם כן, יש נפש, יש מעבר לחומר. המדענים רואים שיש רוחניות, רואים את זה. לא הכל חומר. איך הם מתייחסים לרגשות או למחשבות של האדם? אין להם הסבר, אלא הם אומרים, יום אחד האדם יבין את זה. הם אומרים, יום אחד נראה איך המוח מכיל את המחשבות והרגשות. כלומר, הם אומרים שהכל מכני וחומרי, ומה שאין הוכחה זמני, יום אחד נמצא הוכחה. הם מאמינים במה שאין הוכחה, שיום אחד נמצא הוכחה שהכל חומרי. אז אנחנו רואים את הבחירה, רצון ורגשות, ערכים, וכל זה לא קיים בעולם החומר. זה מימד שהוא מעבר לחומר. החלק הרוחני שהוא מעבר לחומר, הוא האדם, הוא הכוח הרוחני. האדם הוא רוחני. לאדם יש רגשות ויש תחושות. אם יש רובוט שמסבר בדיחות, צוחק ובוכה, למה הוא עושה ככה? בגלל שיש לו רגש? לא, בגלל שיש פקודות. הוא עושה מה שהוא עושה בגלל פקודות, לא בגלל רצון. הוא רובוט, הוא מגיב לפי תכנות, הוא מגיב בלי בחירה, הוא לא אדם. פקודות פנימיות, אם נבקש מהמכונה לעזור, היא תעזור. מדוע היא עוזרת? לא בגלל שיש לה רצון, אלא כי יש פקודה. כאשר מדברים אליה, היא עוזרת. הרכב החשמלי, אפשר לדבר איתו, שיסע למקום מסוים. האם זה אומר שזה אדם? לא, אין לו בחירה. זו לא מודעות, אלא מערכת טבעית חכמה, אבל טבעית אוטומטית, מכנית. יש בעולם מימדים עמוקים. החומר הגשמי, לדוגמה, אבן, בוא נחתוך אותה עוד ועוד. מה הגרעין של החומר? אלקטרונים, פרוטונים, מה אנחנו רואים? נחתוך עוד ועוד, מה יהיה? נחפור בחומר הגשמי, מה הגרעין? מה נראה בסוף? מה נראה? מה קורה בחלל? מה יש יותר? חלל או כוכבים? התשובה היא חלל. העולם רובו הוא חלל. יש יותר ריק מאשר חומר. יש גרעין אלקטרון שמסתובב סביב הפרוטון, והם רחוקים אחד מהשני. כל מה שאנו מכירים, זוהי רק מציאות שהיא תנועה. תנועה מהירה של האלקטרון סביב הפרוטון. אם נצמצם את כל החומר של מגדל אייפל, פעם אמרו שאפשר להכניס אותו לקופסת גפרורים. כיום אומרים אפשר להכניס אותו לראש של סיכה. נראה נשמע מוזר. אנו לא רגילים לחשיבה הזו, אנחנו רגילים לחשוב כפי מה שאנו רואים, לא כפי המציאות כפי שהיא. המפץ הגדול, היקום מתפשט כל הזמן, לכן אמרו שהעולם נברא באיזשהו שלב. הייתה דעה של אריסטו שהעולם תמיד היה. המפץ הגדול הוא מראה שהעולם נברא. מתקופת אריסטו האמינו שהעולם הוא קדמון. המפץ הגדול זו הגישה חדשה של פיצוץ, שזו הוכחה ליהדות שאומרת שהעולם לא קדמון אלא נברא. אז לפני הבריאה היה כלום, היה בורא. היהדות היא לא נגד המפץ הגדול, המפץ הגדול הפוך, זוהי מכה לאפיקורסים שהאמינו בקדמות העולם. אנו אומרים שהעולם נוצר, הוא אמר ויהי, הקדוש ברוך הוא עשה את רגע הבריאה, ורגע הבריאה נוצר, יש חידוש לעולם. כמו שהתורה מתחילה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית ברא, מילה שקובעת את העובדה שהייתה התחלה. אנו מגלים יותר ויותר, עוד נקודה, מיני אין סוף נקודות שאפשר להגיד. 8 דקות, 8 דקות לוקח לאור השמש להגיע אלינו. המהירות של אור השמש זה 300,000 קילומטר לשנייה. זה מהירות האור. אז אם כן, 8 דקות ייקח לנו לראות את אור השמש מה שאנחנו רואים כעת זה מה שהיה לפני 8 דקות. מרחק אדיר בינינו לבין השמש, המרחק גם בין אלקטרונים ופרוטונים הוא עצום. האלקטרון והפרוטון הוא עצום. הדיבור על חלקיק מורכב הוא גם לא מספיק מוגדר. אנחנו לא מבינים את המשמעות בין הפרוטון והאלקטרון והקשר. אנחנו לא מבינים את היש, העולם נעלם, העולם המסתורי, הביולוגיה, הפיזיקה, הכימיה. מנסים להסביר תוצאות, אבל לא את היש, רק את יחסי הגומלין. אנחנו לא מבינים את המהות, את החומר, איך זה נעשה, מהו בדיוק. אלא רק מה שאנחנו תופסים לפי עולם המושגים שלנו. מחקר מדעי מביא את המסקנה לכל היותר, מה שקורה על בסיס הידוע לנו, אבל אנו לא יודעים את המהות. אנו משיגים אחוזים מועטים מהידע הידוע לעולם. הלא נודע הוא הרבה, הרבה יותר מאשר הנודע, הידוע. המדע מנסה לשקף עובדות, לשקף את היש, יחסי גומלין בין חומר, אנרגיה, זמן, תופעות בטבע, זה המדע. אבל יש מדענים עם דעות. זה לא מדע, מה שחושבים אנשים בכוח המודע שלהם, זה לא הופך את זה למדע. אנשים חושבים שאנשי מדע מכירים את הכל. המדע רואה את היש, הוא לא רואה את הקיים, הוא רואה את מה שהוא רואה, המדע הוא נפלא, הוא רק מתאר מה שיש. ליהדות אין שום קושי עם המדע. המדע והיהדות לא סותרים זה. זה היהדות לא נגד המדע, אלא נגד המדענים שאומרים שהם האליטה, שהם יודעים את הכל, כך הם רואים את עצמם, שהם החכמים ביותר, והם הקובעים מהם ערכים, והם הקובעים מי חכם ומי מוסרי. המדע של היום הוא מתפתח, הוא רחוק שנות אור מהידע שקיים. לכן מדען, ככל שהוא מדען, הוא אמור להיות ענב יותר. המדע הוא לא נגד היהדות. המדענים הם מחליטים שמייצרים ערכי ומוסר, וזה כבר לא מדע, זה לא מדעי, וזה גם לא הגיוני וגם לא הוגן ולא ערכי. זה דעות שאנשי אקדמיה, זה בסדר, זה פרשנות ידע של אמודות החיים, אבל לקרוא לזה מדע זה טעות. המדע אמור להגדיר את המציאות, לחקור את המציאות, אבל אין מקום לחבר בין המדע המכיר את המציאות כפי מה שהוא מכיר לבין הערכים והשקפות עולם. אנו הרי לא מכירים את כל היש, המדע לא מכיר את היש, המדע מכיר את מה שהוא מכיר. לדוגמה, כוח משיכה זה לא כוח שרואים את זה וזהו, זה לא כוח שאנחנו מבינים אותו לגמרי, הוא כוח שהוא קיים לפי תוצאות, וניוטון ניסח נוסחה, אמר כוח שנמצא הבריאה, כוח המשיכה, מכפלה של מסה ותאוצה. איינשטיין הביא חוק רחב יותר שמשקף מציאות רחבה יותר. ההתנהגות הפיזיקלית שמשקפת מציאות רחבה יותר. תמיד הכרת המציאות מתפתחת, אלא כשהיא מתפתחת יותר, צריך למצוא נוסחה שמתאימה לכל המציאות המתפתחת. וגם כיום מבינים שאיינשטיין גם הוא לא מספיק משקף את המציאות במדע. המדען מציע תיאוריה בהתאם למה שנצפה נראה בטבע. כל עוד לא הוכחשה בצורה זו אחרת, התיאוריה נשארת ועומדת. התיאוריה של ניוטון לא הוכחשה במה שנוגע לכדור הארץ וסביבתו המיידית. וכל מה שהוא אמר לא סותר את המציאות. קיבלו להשתמש באותו מודל של גרביטציה, כוח המשיכה לגבי כל גופי היקום, כלומר, כל שני גופים מושכים אחד את השני, כוח משיכה כמו כל כוח אחר שהוא מכפלה של מסה ותאוצה, אבל אז ראו שתנועת כמה כוכבים לא מתאימה לתיאוריה, אז ולכן חיפשו תיאוריה יותר כללית שגם תסביר מה שקורה אצלנו בכדור הארץ וגם מה שקורה ביקום. באיינשטיין והציע תיאוריית היחסות שמסבירה את הדברים להפליא. אמנם יש מדענים שטוענים שגם את איינשטיין לא לגמרי הבינו את דעתו עד הסוף. זה לגבי היקום הידוע המוכר לנו. יש את היקום שלנו ויש את היקום הרחב יותר, יש את ה... כוכבים ואת הגלקסיות, האין סוף הרחב, ויש את האין סוף ברמת המיקרו, יש את המקרו, כוכבים, גלקסיות, אין סוף של יקום, ויש את האין סוף בעולם המיקרו, אלקטרונים, פרוטונים. גם תיאוריית איינשטיין נתקלה בבעיות ונוצרו אסכולות מנוגדות בהסבר התופעות בתיאוריה של המכניקה. מכניקת הקוונטים מתאר איך אנחנו יכולים להבין מה קורה בממדים ברמת האטום, וגם שם יש עדיין הפתעות. כל תיאוריה מסבירה תופעת טבע בצורה מספקת, לא בהכרח מדויקת, אלא כל כמה זמן יחפשו את התיאוריה שמתאימה לכל התוצאות הנצפות, ואז שוב מחפשים את ההסברים העמוקים והרחבים יותר. בכל אופן, יש חוכמה, הרבה חוכמה למדען, אבל כל החוכמה היא חוכמה של מה שהוא רואה, לא מה שקיים. המדען יודע איך לגדל עגבניות, איך לרפא מחלה. אחד עוסק בגלקסיות, אחד בביולוגיה, אחד בכימיה, אחד בנמלים, אחד באטומים, אחד בעכברים, כל אחד בתחום שלו, וזה נפלא. אבל כן, להכיר במגבלות המדען, כמו שמבינים במעלות ויתרונות הטכנולוגיה, אבל גם יש גבול. מי שימציא רכב משוכלל חשמלי הוא בהחלט חכם. הוא מבין במכוניות, אבל לא בטוח מבין, או כמעט בטוח לא מבין, במשמעות ומטרת החיים. הוא אמור להבין בתחום שלו וזה מצוין, אבל לא אמור להיות יותר מדענים גדולים. מדענים גדולים אמרו על האלוקים. ניוטון אמר, הוא אינסופי, שולט בכל, נעלה מכל תבל מושלם בהחלט, כל יכול ויודע הכל, הוא האינסוף. אייזיק ניוטון, מקס פלנק עוד, גילו אמונה גדולה בבורא עולם. מקס פלנק גילה את אנרגיית הקוונט, היה פיזיקאי גרמני זוכה פרס נובל על גילוי קוונט האנרגיה, נחשב לאחד מהאבות מכניקת הקוונטים. הוא אמר שהמדע והדת הם חוקרים את אותו דבר, את גדלות הבורא. אין הדת ואין האמונה זקוקים לאמונה בבורא עולם. עוד הוא אמר, העושר הגדול ביותר, השלווה הפנימית אפשר להשיג רק באמצעות קשר חזק לבורא עולם. רוברט מיליקן, חתן פרס נובל לפיזיקה, אמר שהמילה אלוקים מתארת מה שנמצא מאחורי המסתורים של היקום ונותן משמעות לכל היקום. מעולם, הוא אומר, לא הכרתי אדם חושב שלא האמין באלוקים. צ'רלס טאונס, חתן פרס נובל לפיזיקה, אמר, אני מאמין בכל ליבי בקיומו של האלוקים על בסיס אינטואיציה, חוכמה, היגיון, ידע מדעי. ארתור שלוב, חתן פרס נובל לפיזיקה, אמר, דת מבוססת על אמונה. אז הוא אומר, כאשר עומד האדם מול פלאי תבל, גם הוא נזקק לאמונה בבורא עולם. ויליאם פיליפס, חתן פרס נובל לפיזיקה, מאמין באלוקים שפועל ומתקשר עם הבריאה. הוא אומר שהוא מאמין שהתצפיות על היקום הפיזי וההתאמה יוצאת דופן של תאי היקום, התפתחות החיים, כל זה רומז שבורא עולם תבוני אינסופי ברא ומשגיח על כל הבריאה. מרקוני, חתן פרס נובל לפיזיקה, אמר, ככל שהוא עובד יותר מרגיש בכוחות הטבע את האינסוף, את האלוקים, את הבורא, מתקרב לאמת, והכל תלוי בבורא עולם. ג'וסף מוראי, חתן פרס נובל לרפואה, אומר, אנחנו עובדים עם הכלים שאלוקים נתן לנו, אין סיבה שמדע ודת יתפקדו במערכת יחסים ניגודית, שניהם מגיעים מאותו מקור, מקור האמת היחיד זה הבורא. עוד ועוד מדענים אומרים את אותו עיקרון, כמו ארנסט צ'יין, חתן פרס נובל ברפואה, אומר, מאמין להעדיף בפיות מאשר בספקולציות פראיות לא הגיוניות של האבולוציה. והוא אומר, שנים רבות הוא טוען שכל הספקולציות על מקור חיים כמו אבולוציה אין להם שום מטרה, שטחי, לא מובן, פרימיטיבי, לא הגיוני. לא ניתן להסביר עולם בלי אלוקים, רק מחשבות נאיביות ושטחיות יאמינו באבולוציה. רוב אנשי המדע מאמינים שיש בורא לעולם, המדע הוא לא כופר, רוב המדענים מאמינים בבורא עולם, בכוח עליון או בהגדרה אחרת, רוב המדענים מאמינים בבורא עולם, רוב המדענים לא מאמינים שעולם נוצר במקרה. הרי מה הסיכוי להיווצרות הקראית של עת שנוצר במקרה? מה הסיכוי שמחשב ייווצר במקרה? פחות סיכוי, ככל שדבר מורכב יותר, ככל שהמוצא מורכב, פחות סיכוי לאקראיות, המקרה, אפשר לומר, על הלא מורכב. מה הסבירות שמשהו מורכב יהיה במקרה? ככל שהוא משוכלל, זה לא הגיוני שזה יהיה באקראי. כל העולם יהיה באקראי, זה ודאי שלא. בואו וניקח דוגמה, אדם פותח את הדלת, ורואה שטר של 200 שקל ליד הדלת. האם זה מקרה או מישהו שם את זה שמה? אומר בעל הבית, 200 שקל זה ודאי, אף עם הרוח. אומרת לו אשתו, איך זה הגיוני? אומר בעל הבית, 200 שקל זה בסדר, זה אף עם הרוח. למחרת הבוקר עוד פעם, 200 שקל, אשתו אומרת, טוב עכשיו זה ודאי, לא מקרה. פעמיים? לא, לא מקרה. אומר, לא, בטח מקרה, אף עם הרוח. פעם שלישית, פעם עשירית, פעם 100, אף עם הרוח כל יום. הגיוני שכל יום יעוף עם הרוח 200 שקל ויגיע קרוב לבית, כן, אבל ריבוי פעמים שיקרה דבר כזה זה כבר לא הגיוני. מי שמאמין שהעולם נברא באקראיות הוא הרבה יותר גרוע מאותו אחד שמאמין שה 200 שקל מגיעים אליו במקרה עם הרוח. במילים אחרות, האתאיסט מאמין שמערימת גרוטאות נוצר מטוס? הגיוני? לא. יש מאמינים בעולם שנוצר מקרה. מי שלא מאמין בבורא עולם הוא לא הגיוני. הוא חי בהשערות לא הגיוניות, באמירות לא מבוססות. מי שטוען שהוא לא מאמין בבורא עולם, הוא טוען שהוא פועל בצורה לא הגיונית. ההיגיון אומר, יש בורא לעולם, יש משמעות לעולם, וזוהי השמחה של האדם. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.